אנחנו מתחילים מדף תת עמוד ב' בערך 15 שורות, 12 שורות מלמטה, אבל מתחיל מחלון לחלון. לפני שנתחיל, אוקיי, הספקתי לקרוא במשנת ארץ ישראל, ודווקא היה מאוד מעניין. הוא טוען על בסיס מקורות אחרים שכל המחלוקת, כן, אנחנו, בבבלי, הם הסבירו את המחלוקת במשנה, הם הולכים את הסולם משבח לשבח, אבל מתחיל מחלון לחלון, ובית הלל מתירים. אז בבבלי התפיסה היא שאנחנו מדברים על מראית העין, שאנשים יחשבו שהוא בא להטיח את גגו. אבל הוא טוען שזה בעצם חלק מהמכלול של משניות שנראה בהמשך, על דין, שזה קשור גם למשנה הקודמת, לדין הכנה. אם היה סולם כבר מוכן מלכתחילה, אז זה אומר שהוא כבר הכין אותם מלפני חג, שהוא התכוון להשתמש בהם. ואם הוא צריך להוליך את הסולם, אז זה סימן שהם לא היו מוכנים לפני. אז הבבלי פשוט תפס את זה כמחלוקת אחרת, כאילו שהנושא זה מוקצה. סליחה, שהנושא זה לא מוקצה, שהנושא זה דווקא האם זה מראית העין או לא. אבל הוא טוען, ואז הוא אומר אפילו שזה שמנסים לשייך את המחלוקת בית שמאי בית הלל לזה, למחלוקת תנאים קודם, אחרת שקיימת, שזה בעצם האם אפילו בחדרי חדרים, זה מוזר, כאילו, כי לא ידוע שבית שמאי ובית הלל חוקים דווקא לנושא הזה. יש תנאים אחרים שחוקים על זה. בניסיון לשייך את זה, זה קצת מוזר. והוא טוען שזה פותר קצת מהבעיות בסוגיה, ברגע שמבינים את זה ככה, והבבלי פשוט תפס את זה בצורה אחרת. שוב, זה אפילו מחמיר, זה, כמו שאמרנו, יש כמה גרסאות שונות, אבל גרסאות גם כנראה מבוססים על מה הייתה התפיסה של האיסור בכלל, ואף אחד לא בדיוק ידע, והיו הרבה הבנות שונות לגבי מה בדיוק האיסור כאן ומה הבעייתיות בזה. אז זה הקדמה. אוקיי. עכשיו אנחנו מגיעים, אבל מתחיל מחלון לחלון, כן? שזה בעצם בית שמאי אומרים, נכון, שאסור להוליך את הסולם, אבל אפשר להטות מחלון לחלון. אז עכשיו הם אומרים, אלמא גבי שמחת יום טוב, בית שמאי לחומרה ובית הלל לקולה. נכון שבעצם זאת אומרת, שבית שמאי מחמירים ולא מתירים, כן, דווקא זה לא כל כך מתמקד למתי מחלון לחלון, אלא כל תפיסת בית שמאי. הם מחמירים בעניין שמחת יום טוב, הם רוצים את היונים כדי לשחוט אותם, והוא מחמיר. ורמין היא, וזה סותר בדיוק את המשנה הקודמת, השוחט חיה ואוף ביום טוב. בית שמאי אומרים, יחפור בדקר ויחסה, ובית הלל אומרים לא ישחוט אלא אם כן היה לו עפר מוכן מבעוד יום. אמר רבי יוחנן מוחלף את השיטה, נכון? והוא טוען שצריכים להחליף את השיטות, שבית שמאי הם אלה שמכירים ובית הלל הם אלה שמחמירים. אז עכשיו הגמרא אומרת, ממאי? דילמה על כמה כאמר בית שמאי הטעם, אלא היכא דאיכא דקר נעוץ. אבל היכא דלכא דקר נעוץ, לא. אוקיי? אז קודם אומרים, מי אומר שזה ככה? הרי יכול להיות שיש הבדל בין שני המקרים. שם בית שמאי התירו כי היה כבר דקר נעוץ, ואז אין בעצם הלכה בכלל. אבל כאן הוא יחמיר. ואי נעמי, וגם אפשר להגיד לכיוון הפוך, לגבי בית הלל. עד כאן לא קמר בית הלל האחה, אלא דשובה חום הכי החלף. דווקא כאן זה שהוא משתמש בסולם של שובחים, זה מוכיח שהוא לא רוצה להטיח את הגג. כן, שוב בתפיסה של הבבלי, שמדובר במראית העין. אבל הטעם לא, אבל אצל הדקר זה לא אותו דבר. כאילו בעצם הם אומרים, נכון שבשניהם יש עניין של שמחה, אנחנו רוצים לקיים שמחת יום טוב ולדחות עניין אחר בגלל זה. אבל אי אפשר להשוות בין האיסורים. האיסורים הם שני דברים נפרדים. וכל אחד תופס, כל אחד בצורה אחרת.
זה נורא מעניין שהם משתמשים בשני מושגים שהם כמעט זרים לפה. שמחת יום טוב זה משהו מאוד
כן, לא בדיוק מדויק.
וגם מראית עין זה
נכון.
לא יפה, ממש לא נכנס
נכון.
לתוך ההלכות נכון. כאילו כל כך חדות
נכון, יכול להיות שזה חלק מהקושי כאן בסוגיה, שהבבלי תופס את זה
כן.
בצורה מופשטת כזה, במושגים שהם לא בדיוק איך אומרים, they can't be measured בדיוק, כן, זה יפה. אוקיי, עכשיו, אז הם אומרים, כנראה, אז מה ידוע להם? ידוע שיש כזה סתירה בין בית שמאי לבית הלל, כן, בין שתי סוגיות, שבהם ענה רבי יוחנן מוחלף את השיטה. אז עכשיו הגמרא בעצם הוכיחה שלא חייבים להגיד מחלפת השיטה כאן. יש הסבר. יש הסבר הגיוני. אז אומרים, אז אם ככה, אוקיי, וכאן אפשר לעקוב בדף, הגמרא בעצם תביא חמש מחלוקות בין בית שמאי לבית הלל. דווקא אני חושבת שכולם באים מהפרק שלנו, או כמעט כולם. ובעצם השאלה האם זה העניין שהם הביאו את הקושי על מחלוקת זו, נכון? ואז על זה ענה רבי יוחנן מוחלפת השיטה. אז כל פעם יגידו, אין צורך להגיד מוחלפת השיטה במקרה הזה, כי יש לנו תירוץ יותר טוב. אוקיי? אז אם אתם רואות כבר בטבלה, כל פעם אצל בית שמאי יגידו, לא, בית שמאי כאן דיבר שיש דקר נעוץ, כן? והמקרה האחר זה דומה יותר דלק הדקר נעוץ, כאילו, ואז כל פעם הם יגידו, הוא דווקא היקל בעניין הזה בגלל שיש דקר נעוץ, וכבר אין מלאכה בכלל שצריך לעשות. אבל במקרה האחר הוא היה מחמיר, אוקיי? ואז בית הלל כל פעם זה יהיה משהו אחר. איך הוא תפס את האיסור, ובגלל זה הוא אסר דווקא שם, אבל היקל, סליחה, הוא התיר דווקא שם, אבל היקל, אבל החמיר בעניין הדקה. אוקיי. אז עכשיו, עלי קשיה, הקשיה. בית שמאי אומרים, לא ייטול, אלא אם כן נענה מבעוד יום. אם הוא רוצה ליטול יונים, אוקיי? אז מה אומרים? הוא צריך היה להגיע מאתמול, ולמשמש ביונים. מה העניין עם יונים? לפעמים הם נראים קצת שמנים, ויוצא שהם לא שמנים. ואז הוא יגיע ביום טוב, ירצה לשחוט, אמר, זה מה שבחרתי אתמול, אבל הוא לא בדיוק, הוא לא מספיק שמן, אני אקח אחר. זה החשש. ואז האחר לא היה מוכן מבעוד יום. אז בית שמאי אומרים, חייבים לנענע את היונה מבעוד יום. לא רק שצריך להגיד, זה היונה שאני רוצה לשחוט מחר, אלא צריך ממש לנענע, למשמש בו, יש נוסחות שונות קצת. ובית הלל אומרים, עומד ואומר, זה וזה אני נוטל. מספיק להגיד, כן, מלמטה ולהגיד, זה היונים, אלו היונים שאני רוצה לשחוט מחר, זה מספיק. אז מה רואים כאן? על מגבי שמחת יום טוב, בית שמאי ולחומר ובית הלל לכולה. ורמיני, השוחט חיה ואופי יום טוב. ואמר רבי יוחנן, מוחלפת השיטה. שוב, כן, זה כאילו, להגיד את כל הדבר שוב. ודילמה לא היא, יכול להיות שזה לא העניין, זה לא המחלוקת, כן? כי כאן אפשר להסביר את זה בקלות. עד כאן לא אמר בית שמאי, אלא איך דלק הדקר נעוץ. אבל איך דלק הדקר נעוץ? לא. אינמי, עד כאן לא כאמר בית הלל הכה, אלא כיוון דמוקצהו, ואומר ואומר זה וזה אני נוטל סגי. מה האיסור כאן? שבעצם אם אני לא בחרתי ביונה הזאת, אז היונה הזאת הוא מוקצה. למה? כי היונים, כזה לעומת התרנגולים. התרנגולים או שעומדים לאכילה או שעומדים לביצים. ואז ברגע שהם עומדים לאכילה, כל אלה שעומדים לאכילה מוכנים לשחיטה. היונים לא היו ככה. הם לא כולם עמדו לשחיטה, ולכן הוא היה צריך להזמין אותם מראש, ואם לא, אז הם היו מוקצה כמו כל בעלי חיים. אז אסור לקחת את זה וליטול אותם. אז לכן הוא אומר, הבעיה כאן היא בעיה של מוקצה, אוקיי? שלא כמו במקרה האחר. ואם כן, מה הוא אומר? דווקא במוקצה, אם אני אומרת מראש, זה וזה אני נוטל, אז זה מספיק, כי אני כבר הכנתי אותה מבעוד יום. הוא לא מודאג שאנחנו נגיע ונראה, חשבתי שהוא שמן ויוצא שהוא כחוש, זה הלשון של הגמרא, כחוש שזה לא מספיק שמן, אוקיי? לא חושש לזה. ולכן הוא אומר, מוקצה, זה אפשר לטפל בו, ברגע שעומזים, זה וזה, בסדר, כבר טיפלתי בבעיית המוקצה. אבל הטעם לא, אוקיי? אבל שוב, במקרה של הכיסוי אפר, אי אפשר להגיד את זה. אלא אי קשיה, הך קשיה, ולכן הם מנסים מחלוקת אחרת. כנראה במחלוקת אחרת, רבי יוחנן אמר מחלוקת השיטה. מהי המחלוקת הזאת? בית שמאי אומרים, אין נוטלים את העלי לקצב עליו בשר. ובית הלל מתירים. אוקיי. היה להם דפים כאלה שהשתמשו בהם, כן, זה לוח עץ. אוקיי? זה העניין. הוא פשוט לוקח לוח עץ. עכשיו, מה העניין הזה? זה נחשב כלי שמלאכתו לאיסור ומוקצה. אוקיי? בדרך כלל, כן, השאלה מה בדרך כלל השתמשו בו? אנחנו לקטוש חיטים. אוקיי? לקטוש חיטים, אוקיי? To grind them, chop them up, כן? זה אסור לעשות ביום טוב, זה לא מלאכה המותרת, כן? בדרך כלל מותרים המלאכות יותר לקראת הסוף של תהליך סידור הדפת. המלאכות הראשונות של תוכן וזה לא, לא מותרים ביום טוב, ולכן זה מה שנקרא כלי שמלאכתו לאיסור. עכשיו, כלי שמלאכתו לאיסור מוקצה בטולטול. עכשיו, אז בית שמיים אומרים, אין נוצלים את העלי לקצב עליו בשר, ובית הלל מתירים. אלמה, גבי שמחת יום טוב, בית שמיים לחומרה, ובית הלל לכולה. ורמיני, השוחט חייב העוף, בית שמיים אומרים וכולי, אמר ביחד המוחלב את השיטה, okay? אז שוב אומרים, ממי? דלמה לא היא. עד כאן לא קאמר בית שמיים האטם, אלא היחד יקדקר נעוץ. אך, הדלי קדקר נעוץ, וזה ממש מוקצה, נכון? אז לא, לא יתירו. אינמי, או אפשר להגיד לגבי בית הלל, עד כאן לא קאמר בית הלל האחה, אלא דאי כתורת כלי עליו. אבל האטם לא. אם אתם זוכרו, כשדיברנו על מוקצה, יש דרגות שונות של מוקצה. הדרגה הכי גבוהה זה לא כלי שמלאכתו לאיסור, נכון? הכי חמור זה אבנים. דברים שלא נחשבים כלי בכלל, גם מטבעות בקטגוריה הזה. הם לא כלי, לא משתמשים בהם לשום דבר. אוקיי? חוץ מזה שראיתי אתמול כשניקיתי את המרתף, שיש לי כזה צעצוע שאף פעם לא ראיתי אפילו, מישהו כנראה, אני לא יודעת. שמשתמשים במטבעות כדי לבנות משהו, כן? ראיתם את כאלה דברים? אפשר לבנות כל מיני דברים ולהכניס בין לבין החלקים מטבעות, ואז אפשר לבנות בניין כזה. אבל באופן כללי מטבעות לא משמשים שום צורך, גם אבנים הם לא לשום צורך, ולכן זה הקטגוריה הכי גרועה של מוקצה, כי זה אפילו לא כלי. אבל דבר שהוא כלי, רק שאסור באותו היום להשתמש בו, זה כבר קטגוריה פחות חמורה. אז עכשיו, אם זה קטגוריה פחות חמורה, מה יגידו בית הלל? יש תורת כלי עליו. אז אם יש תורת כלי עליו, נכון שבעצם בדרך כלל זה מיועד לקטוש חיטים. אבל בגלל שיש לי צורך לאותו כלי שמותר באותו היום, כן, לקצב עליו בשר, אז מותר לי דווקא לשמש בזה ביום טוב. ולכן, דווקא במקרה הזה בית הלל יתירו, אבל זה לא קשור למחלוקת עם כיסוי האפר, שזה משהו אחר לגמרי. אז לכן אומרים, אלא אי קשה הקשה. אז כנראה המקרה שהיה להם מחלוקת, כאילו שיש סתירה בין בית שמי ובין בית הלל ולתפיסתם לגבי שמחת יום טוב, זה כך. בית שמי אומרים, אין נותני את האור לפני הדורסן ולא יגביהנו, אלא אם כן יש עליו כזי בשר. אוקיי, עכשיו אם יש לנו אור של הבהמה שהפשיטו ביום טוב, אוקיי? הפשיטו את האור של הבהמה ביום טוב, שזה מותר לעשות. עכשיו, אסור לשים את זה לפני הדורסן. מה זה לפני הדורסן? אנחנו בדיוק ביוד עמוד א', איפה שהשורות מתרחבות. אז עכשיו, מה זה הדורסן? מי שדורס על זה. עכשיו, כדי להכין את האור, היו דורסים על זה, אוקיי? They would step on it. עכשיו, זה היה מכין את האור, ולכן, כשאתה מפשיט את האור ביום טוב, מהבהמה, אי אפשר לשים את זה במקום שאנשים ידרסו על זה, כי זה בעצם יגרום לכך שיהיה מוכן וכאילו זה יעשה מה בדיוק המלאכה זה כן
מעבד
כן, נכון, זה הבעיה שמעבד שאנשים ידרסו על זה ואז כן, אז עכשיו הם אומרים שזה בעצם אסור מדרבנן לשים את זה, לשטוח את זה במקום שאנשים ידרסו על זה, זה נראה כאילו הוא עוסק בעיבוד האור, אוקיי? זה שוב, זה סוג של מראית העין כזה, כן? ברגע שהוא שותח את זה בצורה כזאת, זה נראה לאנשים שהוא עושה כדי לעשות מלאכת מעבד. ולא יגביהנו, גם להגביה זה בעיה, כי זה מוקצה, אוקיי? אז אם זה נפל, או זה כן, אז אסור להגביע את זה, כי זה מוקצה. כי עכשיו אין לו שום צורך לאור עד שהוא מאבד את האור, ולכן האור כרגע הוא מוקצה. אלא אם כן יש עליו כזי בשר. אם יש עליו בשר, אז כבר הדבר לא מוקצה, כי חלק מהבשר עדיין על האור, ולכן זה לא בעיה. אוקיי? אבל ברגע שאין בשר וזה כולו אור, אז זה מוקצה לגמרי. ובית הלל מתירים, אז שוב, אלמה, גבי שמחת יום טוב, בית שמאי לחומר ובית הלל לכולה. נכון, למה זה שמחת יום טוב? כי הוא שחט את הבהמה, כן? זה הכל קשור באופן, כאן זה קצת לא ישיר, כי זה אחרי תהליך. אבל שוב, כשיש תהליך של, זה כמו להחזיר את השבח למקום, נכון? אם הוא כבר התחיל את התהליך, הוא יכול לסיים אותו. אוקיי? אז רואים שבית הלל דווקא מקילים כאן, ובית שמאי מחמירים. אז אמר רבי יוחנן מחלפת השיטה. אז שוב הגמרא אומרת, ממאי? דילמה לא היא, עד כאן לא קם רבית שמאי האטן, אלא איך דאיכא דקר נעוץ. איך דאיכא דקר נעוץ? לא. רק לגבי כיסוי עפר הוא הצהיר, כי כבר יש דקר נעוץ, אבל כאן זה לא. אינמי, עד כאן לא קם רבית הלל האחה, אלא דחזי למזגה אלויה. אבל האטן לא. מה הוא אומר? האור הזה, יש בזה שני שימושים. אחד זה שהוא יאבד את האור לאיזשהו צורך, נכון? למשהו שירצה לעשות עם האור. זה אסור. אבל אנשים היו לפעמים לוקחים חתיכת אור, כנראה ישר מהבהמה, בלי עיבוד, והיו משתמשים בזה ככיסוי, כמו מחצלת, לשבת עליו. אוקיי? למזגה זה להישען עליו. כאן כנראה הכוונה לא ממש להישען, אלא לשבת. לכיסוי למשהו, כדי שאפשר לשבת על האור. אז בעצם בגלל שיש בזה שימוש כזה, ושימוש כזה מותר ביום טוב, אז הדבר הזה, לפי בית הלל, הם מקילים כאן, כי בעצם זה לא מוקצה לגמרי, שאין לזה שימוש בכלל עד שמעבדים, וזה לא בעיה דווקא של מראית העין, שוב, זה שתי הקטגוריות הלא בדיוק מוגדרות, נכון? המראית העין הזה, זה לא מראית העין שהוא שם את זה כדי שאנשים ידרסו, כי יכול להיות שהוא שם את זה כדי שאנשים ישבו על זה, ולכן אין בעיה. ולכן הם אומרים, אז כנראה זה לא המקרה שהוא אמר מוחלף את השיטה. אז על האי קשה הקשה, כנראה, זה המחלוקת אחרת. וכאן יש משהו מאוד מאוד מעניין לדעתי. בית שמאי אומרים, אין מסלקין את התריסים ביום טוב, ובית הלל מתירין אף להחזיר. מה זה אומר? מדובר על חנווני. חנווני, אוקיי, תחשבו לעצמכם כמו בקרדו, כן? היו תחנות או עמדות של כל אחד, והיה טריס עליו, כן? טריס שסוגר את החנות בעצם. היו פותחים את הטריס, היו שמים שם את הדברים שלהם, אוקיי? זה כמו, לא בדיוק ברור איזה מין טריס, ונראה אחר כך האם היה עליו ציר, אין עליו ציר, בגמרא יש התייחסות לזה בהמשך. אבל בעצם בחנות, היו, אז לפי בית שמאי, אסור לסלק את הטריס ביום טוב, כדי לשים את הסחורה שם ולפתוח את החנות, כי בעצם זה בעיה בבונה. אוקיי? לסלק את הטריס זה סתירה, ואז להחזיר את זה זה בונה. אוקיי? זה מלאכה. ובית הלל מתירים אף להחזיר. הם אומרים, מותר לא רק להוציא את זה, אוקיי? למה להוציא? כי ירצו למכור דברים לכבוד שמחת יום טוב. אוקיי? ולא רק שמותר לסלק את זה, אפילו להחזיר את זה מותר, וזה אולי מעין מה שלמדנו קודם, אם מתירים כבר את ההתחלה, מותר גם את הסוף, כן? בגלל שאנשים לא ירצו. בוא נגיד שיש לך חנות ואת פותחת את הטריס, עכשיו אסור לך לסגור. מה יקרה לכל הסחורה שלך? אין לך דרך לסגור את החנות, כן? אז הנה אומרים, כדי שאנשים יפתחו את החנויות, יתירו להם להחזיר את החנויות. מה הבעיה כאן? מה פתאום אנשים מוכרים ביום טוב, נכון? זה מה ש... נכון. רואה את הפנים שלה. זה בדיוק מה שאני חושבת הכי מעניין כאן. מה רואים כאן? הם מכרו דברים ביום טוב. אוקיי? כנראה בדיוק, בהקפה. אוקיי? כאילו הם לא רשמו, אבל סמכו על אנשים.
עדיין בעייתי, בגלל הם עובדים.
נכון. מאוד מוזר.
נכון, המון המון איסורים בסופו.
מה?
העובדים שעובדים.
כן, זה שמישהו צריך לעבוד.
למשל, משתמשים כסף.
לא משתמשים בכסף, אבל זה עבודה. כן. מאוד מעניין כאן, אוקיי? אז בעצם יוצא, אז דרך אגב צריך להגיד מה זה בדיוק לעבוד. אנשים, בוא נגיד בימינו, כן, אנשים עובדים כמלצרים, כן, בשבת או ביום טוב, נכון? אנשים מביאים אנשים לבית להגיש אוכל, הם עובדים, נכון? ומשלמים כאילו משלמים אחרי שבת, שם גם צריך לעשות הבלעה, אי אפשר בדיוק לשלם. אבל כאן מעניין שדווקא התיר את הדבר הזה, כן? זה דורש עיון ו... במחשבה, מה בדיוק העניין כאן, אבל כנראה, מכאן אפשר להוכיח. זה כמו כשהולכים לאירופה, כן? ונמצאים בשבת והולכים למסעדה, נכון? אז משלמים קודם או משלמים אחר כך. אבל יש כזה דברים בימינו שעושים שהם קצת דומים לעניין הזה. אז כנראה היה להם סוג, כדי להתיר לאנשים שמחת יום טוב, אנשים היו צריכים לקנות דברים, זה מאוד מעניין, כן? מאוד שונה מהתפיסה שלנו. אז אוקיי, אז זה כאילו ומעניין שהגמרא מביאה את זה, אבל זה כל כך בולט. וואו, מה קורה כאן? אוקיי, אז עכשיו מה קורה כאן? אז איך, אז שוב אנחנו רואים, כדי שיהיה שמחת יום טוב, בית הלל דווקא מתירים, וזה בדיוק ההפך מהמחלוקת ורמינו, רמיני, השוחט חיה ועוף וכו', בדיוק ההפך. בשלמה הבית שמי לא קשה, אין קושי, למה? הצם די כדקר נאות, תחת דלי כדקר נאות. אוקיי, שני מקרים אחרים, אבל היסטורי אחר. אלא בית הלל, בית הלל, קשה. אמר ביוחנן מוחלפת השיטה. שוב, הם אומרים, עד כאן לא כאמר בית הלל הכה, אלא משום דאין בניין בכלים ואין סתירה בכלים, אבל הטעם לא. Okay, ולכן הם אומרים בסופו של דבר, זה לא אותו דבר, כי בית הלל, וזה מה שלמדנו בשבת גם, סוברים שאין בניין בכלים ואין סתירה בכלים, והטריס הזה הוא כלי. אנחנו, כשאנחנו מדברים על בנייה, אנחנו מדברים על דברים שמחוברים לקרקע, ודברים שבעצם, כן, אם לוקחים כלי ופותחים או סוגרים, כן, או מסירים ומחזירים, זה לא נחשב בניין. ולכן אין פשוט איסור בכלל. אוקיי, ולכן הוא לא רואה שום איסור בזה, ולכן לא אוסר. אבל בדקר וחפירה, שם יש איסור. אוקיי, כמה מעניין, אני לא יודעת למה, המבנה הספרותי של הדבר האחרון, המבנה הוא פשוט אחרת לגמרי. יש בשלמה, זה מסתדר וזה לא, במקום כל המבנה שהיה לפני, אפילו עם האינמי, כאן בסגריים, זה לא היה בנוסח המקורי. כל הנוסח מוזר באחרון, זה היה עד עכשיו מבנה, בדיוק אותם מילים, מבנה ספרותי בדיוק דומה, כאן זה קצת שונה, אני לא יודעת למה. אוקיי, אז בסופו של דבר אנחנו נמצאים עם כך שרבי יוחנן אמר מוחלפת השיטה, ואנחנו פשוט לא יודעים על איזה מחלוקת הוא אמר את זה. אוקיי, שזה מאוד מעניין ומאוד רלוונטי, כי אם פוסקים כבית הלל, אז צריכים לדעת אם הוא באמת סובר שמוחלפת השיטה, אז יהיה הלכה בדיוק הפוכה. זה קצת מוזר, כאילו בסופו של דבר לא מגיעים למסקנה. אוקיי, עכשיו אנחנו נגיע למחלוקת הזאת שדיברנו עליה במשנה, שהזכירו קודם, עכשיו זה מופיע במשנה שלנו. בית שמאי אומרים, לא ייטול אלא אם כן ניענע מבעוד יום. ובית הלל אומרים, עומד ואומר, זה וזה אני נוטל. אוקיי, אז בעצם אסור ליטול יונה מהשובח לפי בית שמאי, אלא אם כן הוא כבר נגע בזה ומשמש בזה והבין עד כמה הוא שמן או לא שמן. אוקיי? שלא יהיה חשש שהוא יבוא למחר ויגיד, אה, חשבתי שהוא שמן כשראיתי אותו למעלה, ועכשיו לא, אז אני רוצה יונה אחר. בבית הלל אומרים לו, מספיק כדי להצביע, להגיד זה וזה אני נותן, וזה בסדר. אמר רב חנן בר עמי, עכשיו הוא מצמצם את המחלוקת הזה, ואומר, המחלוקת כאן הוא לא בכל מקרה. מחלוקת בברכה ראשונה, בבית שמאי סברי גזרין אנדיל מעטי למלוכי, ובית הלל סברי לא גזרינן, אבל בברכה שנייה, דברי הכל בעומד ואומר, זה וזה אני נותן, סגר. כאן רב חנן אומר שהמחלוקת היא לא האם הוא שמן או אם הוא כחוש. הבעיה כאן שאנחנו חוששים שמה הוא יחוס על אותו יונה ויגיד, אה, אני לא רוצה. אז אם הוא כבר משמש בזה, אז זה כבר סימן שהוא בטוח שהוא רוצה את היונה הזאת. אז מתי הוא יחוס על היונה? בברכה ראשונה, אוקיי? כשכל תקופה יש את היונים הראשונים שנולדים. אז אלו, האמא יותר קשורה אליהן, ולכן יש חשש שדווקא יהיה לו רחמנות ולא ירצה לקחת את זה. זה מזכיר לנו קצת שילוח הקן, כן? את העניין של רחמנות וההרגשה של בין האמא לבין הגוזל. ואם כן, הוא אומר, רק בברכה ראשונה יש את החשש הזה שאולי הוא ישנה את דעתו. אז אם הוא כבר משמש בזה, אז ברור שלא ישנה את דעתו. אבל בית הלל אומרים, לא גזרינה, אנחנו לא חוששים לזה, אוקיי? הוא פשוט ברגע שהוא מצביע, זה מספיק, אין חשש שהוא יבוא לעשות כזה דבר. אבל בברכה שנייה, גם בית שמאי יגיד, הוא מספיק להגיד זה וזה אני נוטל, ולא מודאגים שמה יחליף את דעתו. ובית הלל, למה ללממר זה וזה אני נוטל? למה הוא חייב להצביע ספציפית ולהגיד, היונה הזאת והיונה הזאת אני נוטל? אוקיי? למה? למה לא מספיק להגיד, מכאן אני נוטל למחר? למה לא מספיק להגיד, מהשובח הזה אני אתו מחר? אוקיי? אז ובלי להצביע ספציפית.
הם לא מעלים בכלל את העניין שאפשר להתבלבל בין יונים?
נגיע לזה. כן, זה בהחלט, אוקיי? אז נגיע לזה אחר כך. אוקיי. וכי תמה בית הלל לית להו ברירה, Okay, כאן אנחנו חוזרים למה שלמדנו הרבה פעמים, ברירה. מה זה ברירה? שברגע שאם אני אומר, זה, מכאן אני נוטל. Okay, אבל הוא לא אומר, בוא נגיד שיש שבת עם חמישה יונים, והוא אומר, למחר אני נוטל מכאן. ברגע שהוא יבוא מחר ויקח שני יונים, לדוגמה, okay, הוא לוקח שני יונים, אפשר להגיד, עם ברירה, מאתמול, זה כאילו הוא העיד על שני יונים אלו, למרות שהוא לא הצביע ספציפית על שניים מתוכם. אבל הם כבר מדין ברירה, נגיד שלמפרע, עכשיו הוא מעיד שדעתו היה מאתמול על שניים אלו. ולכן שני אלו לא היו מוקצה וכל השאר כן. אז למה, אוקיי, ולכן נגיד, אז עכשיו כמה אומרת, כל השאלה הייתה, למה לא מספיק להגיד מכאן אני נוטל? ואם ננסה להגיד שבית הלל אומרים שאסור היה להגיד מכאן אני נוטל, אלא הוא צריך להצביע ספציפית, זה בגלל שאין לו ברירה. כי אם אין לו ברירה, זה בדיוק מובן. אז אי אפשר למפרע להגיד, אלו מתחילת יום טוב היו מוקצים, כאילו היו מיוחדים.
אני זוכרת עניין של ברירה עם הטבל. את זוכרת הטבל?
טבל, נכון.
זה היה באמצע שבת, והוא יכול להגיד, אני רוצה לעשות תשומה אחר כך.
נכון, ואז כשהוא יעשה, זה לא משנה מתי זה היה, אז כשהוא מפריש תשומה, כן, לאחר שבת, זה מעיד על כך שמשהו אחר לא היה תשומה. נכון? זה הכוונה. אוקיי. אז עכשיו, זה אומר שלמפרע, כן, עם התשומה. אז הוא מפריש תשומה, יש לו משהו שלא יפריש תשומות ומסרות, הוא רוצה לאכול את זה בשבת, הוא אוכל ואומר, כן, הוא בעצם, כשיפריש את התשומה אחר כך, זה מעיל על משהו כן אכל, זה היה בסדר. נכון? זה היה מופרש. נכון? למפרע. אז כאן אותו דבר. נגיד שבתחילת יום טוב הוא אמר, מכאן אני נוטל, לפני יום טוב, נכון? עכשיו, לא ברור בדיוק איזה מהם הוא ייטול. כשהוא בא למחרת ביום טוב ונוטל שני יונים, אז הוא מעיד על כך שמלכתחילה על אילו יונים הוא כבר הקצה אותם לשימוש. זה הכוונה. ולכן הם אומרים, אולי בית הלל לא מתירים כזה דבר. למה? בגלל, כי כל השאלה הייתה למה אי אפשר להגיד מכאן אני נוטל, אבל חייב באמת להצביע. אולי נגיד שלבית הלל אין לו ברירה, וזה הסיבה שלו. אז לכן הם אומרים, אי אפשר להגיד את זה, למה? Okay? עכשיו צריך קצת סבלנות עד שנגיע להוכחה שלבית הלל יש ברירה. והצנן, הרי כתוב במשנה, המת בבית ולא פתחים הרבה, כולם טמאים. Okay, יש לנו כלל, יש בית, נכון? ויש טומאה בבית, אז הטומאה, כן, יש מדין אוהל, כל הבית טמא, ואם יש פתחים, אז התשומעה יוצאת דרך הפתחים. נפתח אחד מהם, הוא תמה בכולן תהורים. אם רק פתח אחד פתוח, אוקיי? זה כמו חלון, אוקיי? או דלת. רק דלת אחד פתוח, אז זה מעיר על כך שזה הדלת שהוא יוציא את המת, כאילו זה העניין, ואם כן, רק בפתח הזה תמה, וכל השאר תהורים. חשב להוציאו באחד מהם, או בחלון שיש בו ארבעה על ארבעה, אם זה לא פתח או זה חלון מספיק גדול שאפשר להוציא את המת, אם הוא חשב, אני אוציא את המת דרך זה, מצלת על כל הפתחים כולם. זאת אומרת, זה מציל את הפתחים, כל שאר הפתחים, מהתומעה לצאת דרך הפתחים. בית שמאי אומרים, והוא שחשב להוציאו עד שלא ימות המת. זה, הוא אומר, היה צריך לחשוב על הפתח הזה, אני אוציא את המת דרך החלון הזה לפני שמת המת. אם כבר מת המת, אז התומעה כבר יוצא דרך כל הפתחים. אם הוא חושב אחר כך, אי אפשר, כן, דין ברירה, נכון? אי אפשר להגיד עכשיו, מה שהוא אומר עכשיו, אחרי שימות המת, מעיד על כך מה שהיה. ובית הלל אומרים, אף מי שימות המת. אוקיי? אז עכשיו, אפילו מי שימות המת, זה בסדר, זה דווקא בכיוון שיש ברירה, נכון? כי עכשיו, מת המת, והוא אומר עכשיו, אני רוצה להוציא את המת דרך הפתח הזה בלבד, זאת אומרת, התשומה לא יוצא דרך שאר הפתחים. אבל, האיתמר עלה, על אותה משנה, מה כתוב שם? אמר רבא, רבא לימד על אותה משנה, הוא צמצם את המשנה, את המחלוקת. לטהר את הפתחים מכאן ולהבא. יש שני שלבים. יש את השלב הראשון, שהמת מת. ברגע שהמת מת, אפילו לבית הלל, התומעה יוצאת דרך כל הפתחים. ברגע שהוא, ומתאמה כל מה שיש, כן? ברגע שהוא מחליט, אני רק מוציא אותו דרך הפתח הזה, מאותו דקה והלאה, התומעה לא יוצאת. אז אם יש כלי חדש, כן? באחד מהפתחים, זה לא יתאמה. אבל אם היה כלי לפני כן, זה כן מתאמה. אז מה רואים מכאן? אין דין ברירה, כי לפי רבה בבית הלל, בדעת בית הלל, הוא רק מתיר מהדקה שהוא חושב על זה, אוקיי? ולא מלפני כן. וכן אמר רבי יושעיה, גם רבי יושעיה אמר את זה, לטהר את הפתחים מכאן ולהבא. מכאן ולהבא אין למפרע לו, אוקיי? ולכן רואים שלבית הלל יש, סליחה, דווקא לבית הלל יש דין, אוקיי, לעיקר, רק שנייה, אני מקבל את שנייה, לפי זה יוצא שיש להם דין ברירה. נכון ש אף משלמו את המת, כן, אבל דווקא רואים שיש לו דין ברירה, סליחה, אני הסברתי את זה לא נכון, אוקיי. הביאו את המשנה כדי להגיד שלבית הלל יש להם דין ברירה, נכון? זה בדיוק, אוקיי, קודם הגמרא אמרה, אם נגיד שבית הלל אין להם ברירה, הרי כתוב במשנה שיש להם ברירה, ואז הגמרא עונה ואומרת, לא, כי נאמר על אותה משנה שבית הלל אין להם ברירה, הם רק, נכון, זה לא עובד למפרע, זה רק עובד מכאן ולהבא. ולכן, בסופו של דבר רואים שלבית הלל אין להם ברירה, וזה פותר את הקוש. כאילו, זה בעצם מחזיר את ההצעה שאפשר להגיד להם אין ברירה. אוקיי? אז זה דרך אחד להבין, שבעצם נגיד שלבית הלל אין להם דין ברירה, ולכן אי אפשר להגיד מכאן אני נוטל למחר.
שלבית הלל אין ברירה במקרה של המת.
נכון. ולכן נגיד שגם אין להם דין ברירה בכלל, ולכן גם במקרה, לכן אי אפשר היה להגיד מכאן אני נוטל, זה תירוץ אחד. אוקיי? בעצם להגיד אין להם דין ברירה.
לא, מה שאני לא הבנתי.
וניסו להוכיח קודם מהמשנה שיש להם דין ברירה, בסוף אמרו לא, כי הבינו את אותה משנה שמדובר רק מכאן ולהבא. ברגע שהוא בוחר פתח אחד, אז מאותו רגע, התשומה רק יוצא דרך הפתח הזה ולא שאר הפתחים. אבל מה שהיה כבר, מאז שמת המת, היה. ולכן אין דין ברירה. אי אפשר להגיד, מזה שהוא בחר עכשיו, זה מעיד על כך, שמההתחלה התשומה לא יוצאת דרך הפסחים, כי באמת התשומה כן יוצאת דרך
הפסחים. אני לא מבינה למה ממקרה הזה הם לומדים את הכלל, זה משהו מאוד ספציפי.
זה מקרה של המת.
זה מקרה שברירה אי אפשר ליישם את הרעיון של הפרינציפ של ברירה.
כן.
אבל זה לא מהם מסיקים.
לא, כי אם מישהו חושב שיש ברירה, אז יש ברירה בכל מקרה. זה משהו? אוקיי. טוב. אז עכשיו, עכשיו אנחנו ממשיכים בתירוץ אחר. רב אמר לעולם למפרע. רב אומר, לא צריך להבין את זה. באמת, היה דין ברירה כאן. בבית הלל סוברים יש דין ברירה. והכה, אוקיי, וכאן הם יגידו מה שאת רוצה להגיד, להבחין בין המקרים. הכה היינו תם הדילמה מטלטל ושווק, מטלטל ושווק, וכמטל תמידי דלא חז אליי. אוקיי? זה, יש דין ברירה, אבל במקרה שלנו זה לא הסיבה. הסיבה היא, אנחנו מודאגים שהוא יטלטל יונם, אם הוא אומר מכאן אני נוטל, אולי למחרת הוא יבוא ויגיד, אני לא רוצה את היונה הזה, אני רוצה את היונה הזה. ואז הוא יטלטל משהו שהוא לא ירצה, ובסופו של דבר יעבור על איסור טלטול, כי אז, נכון שיש ברירה, אבל ברגע שהוא לוקח יונה, בוא נגיד, כן, הוא לוקח יונה א', רוצה להשתמש בזה, ואז הוא אומר, לא, אני לא רוצה. ולכן הוא יעבור ליונה ב' ברגע שהוא עושה את זה, אז הוא מעיד על כך, יש דין ברירה, ויונה ב' לא היה מוקצה מההתחלה, אבל יונה א' כן היה מוקצה. יש חשש שהוא יבוא לטלטל.
זה רק האכילה, זה לא
נכון. לא, לא, לא. מדובר על האכילה. אוקיי. והני מילה מערב יום טוב, אבל ביום טוב אסור. סליחה, אוקיי, שוב קראתי לא נכון. והכה היינו תם הדילמה מטלטל ושווק, מטלטל ושווק. כמטל תמידי דלא חז אליי. אוקיי, פשוט דילגתי כאן. והאמרת באומר באומר זה וזה אני נוטל. הרי הוא אמר, זה וזה אני נוטל סגיה. נכון? אז למה אנחנו לא מודאגים שהוא יטלטל דבר ש... כן, הוא לא צריך למשמש בהם לפי זה. נכון? ואם אנחנו מודאגים שם הוא יבוא ויראה והוא לא ירצה את זה והוא ירצה משהו אחר, Okay, אז מה אומרים? הנמילה מערב יום טוב. אבל בי יום טוב, זימנין דמשכח שמנים, כחושים וכחושים שמנים. וכמצל תמיד ידי לא חז אלי. אינה, מזימנין דמשכח כולם כחושים, ושבק לי ואתי למנוע משמחת יום טוב. הוא אומר, כשעשו את זה מערב יום טוב, הוא אומר, זה וזה אני נוטל, זה מספיק. אבל אם הוא לא עשה, והוא מגיע לשם ביום טוב, ומתחיל לבדוק, יכול להיות שהוא יראה שמנים, כן, יחשוב שהם שמנים, ובסוף יראה שהם כחושים, או הוא יגיע וכולם יהיו כחושים, כן, שזה בעצם לא שמנים, והוא פשוט יעזוב אותם ולא ירצה אותם, אוקיי? ולכן יש חשש במקרים האלה, אם הוא לא עושה את זה מלפני יום טוב, ברגע שהוא עושה את זה מלפני יום טוב, אז הוא כבר, מה הוא עושה בעצם? הוא מעיד על כך שאני יודע שיש עניין מוקצה כאן, נכון? ושיש צורך בשבילי לזמן אותם מקודם. אם הוא לא עושה את זה, אז יכול להיות שהוא ישכח שיש כזה עניין של מוקצה. והוא יעלה למעלה, יסתכל, יגיד, אני לא רוצה את זה, כן, ימשמש בהם, ויגיד, זה לא טוב, זה לא טוב. ברגע שהוא עושה את זה מלפני יום טוב, וכבר הוא כבר עושה סימן בשביל עצמו, ואז הוא יודע למחרת, הוא צריך לקחת את מה שהוא אמר. אם הוא לא עושה שום פעולה לפני יום טוב, אז יש חשש שפשוט יבוא וימשמש בכולם, ויצלצל דברים שלא לצורך. או שהוא ירצה להחליף בין אחד לשני, או שבעצם הוא לא ירצה אף אחד מהם, הוא יסתכל ויגיד, וואו, הם לא יונים טובים, אני אעבור לשבח אחר. אז שוב, יבוא לטלטל, כשהוא מסתכל, הוא יבוא לטלטל אותם, ויטלטל דבר שהוא מוקצה. אוקיי? ולכן, ברגע שהוא עושה משהו, פעולה לפני יום טוב, זה כבר מעיד על כך שהוא מבין את העניין, ולא יבוא לטעות. אוקיי. עכשיו אנחנו במקרה, שהוא זימן שחורים ומצא לבנים, לבנים ומצא שחורים. הוא אמר, אני רוצה את השחורים האלה. למחרת הוא חוזר לאותו קלומבריה, כן, זה המקום של כל היונים, השובח, ומוצא לבנים. אוקיי? השחורים לא נמצאים. או לבנים ומצא שחורים. שניים, הוא אמר, אני רוצה שניים אלו, הוא מצא שלושה. כן? ופתאום למחרת יש עוד נוסף. שלושה, הוא מצא שניים. מותרים. אוקיי? אם זה שלושה, אם זה שניים ומצא שלושה, אז אסורים. למה אסורים? כי יש אחד נוסף שלא היה מוקצה מבעוד יום. אבל אם יש שלושה ומצא שניים, אפשר להגיד שזה מותר. למה? כי פשוט אחד נוסף. לא מודאגים שאולי זה לא אותו שניים שהיו. כן? אם את משאירה משהו ואת חוזרת, וזה לא בדיוק איך שאת ראית את זה מקודם, כן? יש משהו נוסף. השאלה אם זאת אומרת ששניים ברחו ועוד שלושה חדשים חזרו, או שמדובר שבעצם שניים נשארו ופשוט עוד אחד נוסף. כאן זה בדיוק מה נעמי את שאלת קודם, האם יש עניין שהם עפו, שהם כן, כאן כל החשש זה האם, כן בימינו אני חושבת שאלה שמגדלים יונים, שמים סימנים עליהם, ויודעים בדיוק איזה יונה, אבל כנראה הם לא שמו סימנים עליהם, וכאן כל החשש זה, האם אותו, זה אותו יונה, שהוא בחר בו אתמול, ומאוד קשה כאן לדעת. מה? כאן יפה. כאן אין מחלוקת בית שמאי די תילל, נכון? אוקיי, בואו נמשיך עוד דקה, ואז אני אגיד משהו מעניין על זה שראיתי במשנת ארץ ישראל. אוקיי, בתוך הקן הוא מצא לפני הקן. הם היו בתוך הקן אתמול. עכשיו הם בפני הקן. כאילו הם על איזשהו, כן, יש לפעמים חלק מקדימה, נכון? המדף כזה. אסורים, כי הם לא באותו מקום, ולכן אולי זה לא אותם יונים. ואם אין שם אלא הם, הרי אלו מותרים. אם הם היחידים בשובח, ואתמול הם היו בפנים, עכשיו הם בחוץ, אז זה בסדר. עכשיו, ספרי טוען בספר שלו, שהבסיס תוספת וזה, שכנראה גם כאן הייתה מחלוקת, בית שמאי ובית הלל, אבל השתבשו הדברים, כי נראה שגם במשניות לפני זה, שראינו, וגם במשניות הבאות, כל כולם הם מחלוקות בית שמאי ובית הלל. ולכן כנראה גם כאן היה מחלוקת ביניהם, אבל לא ידוע בדיוק מה הייתה מחלוקת ביניהם כאן. אבל זה עניין מעניין מבחינת כאילו המיקום של המשנה הזאת בתוך המכלול של המשנה. אוקיי, עכשיו אומרים פשיטה. הרי זה פשוט, אם זימן שחורים והיום הם לבנים, כאילו ברור שזה לא אותם יונים, אז במה מדובר? אמר רבא, הכה במעסקינא, כגון שזימן שחורים ולבנים. והשכים ומצא שחורים במקום לבנים, ולבנים במקום שחורים. אוקיי? כנראה מדובר, ולכן המקרה, זימן שחורים ומצא לבנים, לבנים ומצא שחורים, זה הכל מקרה אחד. הוא זימן גם שחורים, גם לבנים, אבל החליפו מקומות. אז השאלה, האם באמת החליפו מקומות, או האם יכול להיות שהשחורים הם לא אותם שחורים, והלבנים הם לא אותם לבנים. אוקיי? כאן מבינים את הבעיה. אנחנו פשוט לא יודעים אילו אף לחוצה ואחרים באו במקומם, או הם פשוט החליפו מקומות.
Well, there's not good logic, because it could also be other white doves that came in.
לא, זה בדיוק הסיבה שזה אסור, כי אנחנו לא יודעים האם הם עפו החוצה. וכן, בוא נגיד, אתמול שמתי לבנים כאן, שחורים כאן, עכשיו למחרת זה ככה, לא יודעים האם השחורים היו אלו השחורים שהיו כאן, או זה אלו הם עפו החוצה ובאו אחרים במקומה.
סליחה, אבל אם כולם לבנים, לדוגמה, יכול להיות שהלבנים
היו החליפו מקומות. נכון. אני חשבתי, אני לא מכירה מספיק, או כמעט בכלל, על שבחים ויונים. יכול להיות שאו שזה באמת נכון, או שהייתה להם תפיסה כזאת לפחות, שלכל יונה יש המקום שלו. ובעצם, אם הוא עדיין במקום שהשארנו אותו אתמול, יש לסמוך על כך שזה המקום שלו. הוא חי באותו שבח, והוא בדרך כלל אף וחוזר, נכון? אנחנו מכירים את זה גם. הם, כן, יונים הם דווקא אלה ששוכים לשוכיות, כי ידוע שהם יחזרו למקומם. אז אולי גם לא רק למקומם באזור, אלא ממש בפינה שלו, בתוך השבח. אבל כאן אנחנו מדברים על מקרים שפתאום הוא לא נמצא באותו מקום. ואז זה מעלה את השאלה. כי אז השאלה האם הוא עף קצת וזז מקום בתוך השובך, או האם ברגע שהוא כבר לא במקום הקבוע שלו, אי אפשר לדעת מה קורה כאן. אז לי נראה ששוב, אני לא יודעת אם זה באמת נכון, או שזה באמת נכון, או שלפחות זו הייתה התפיסה שלהם שהם חוזרים למקומה. ולכן כל פעם שזה לא בדיוק במקום, זה בדיוק מעלה את השאלה. אוקיי, אז ואז המקרה הוא ככה. אז אם אין שחורים ולבנים ישכים ומצא שחורים במקום לבנים ולבנים במקום שחורים. מהו דתה מהני אינהו נינהו והתהפוך התהפוך? כאן בשבלן, הנך תעזו לעמה והנך אחרין אינהו, נכון? אז זה בא ללמדנו שהם אסורים, כי אי אפשר להניח שהם פשוט החליפו מקומות, אלא שכנראה הם באו במקומם, כאילו זה אחרים, ואי אפשר. למה מסייר אל רבי חנינה? יכול להיות שזה בא, זה מוכיח דעת רבי חנינה, בעניין אחר. תאמר רבי חנינה, רוב וקרוב, הלך אחר הרוב. Okay? מה זאת אומרת? אם יש רוב, יש לנו דינים כפולים של רוב, נכון? אם רוב החנויות הם כשרים, אז אפשר להניח שבשר שנתלה מן העין, כן, הוא בשר באמצע, הוא קשר. קרוב, מה אם זה קרוב, בוא נגיד שהיו 9 חנויות, וחלק, כן, 8 היו כשרים, אחד לא כשר, אבל דווקא הבשר נמצא קרוב לחנות הלא כשרה. אז מה יותר חזק, הרוב או הקרוב? אוקיי, אז כמה יש לנו? יש לנו קרוב, כן, הוא קרוב למקום שהוא היה שם, נכון? אבל לא הולכים אחרי הקרוב, הולכים כאן אחרי הרוב. רוב היונים שמסתובבים, הם לאו דווקא אותם יונים, נכון? כי יש המון יונים, והיו רק 2, בוא נגיד, שהוא זימן מקודם. אז כאן, מה אפשר לראות? שרוב הקרוב הלך אחר הרוב. לא הולכים אחר הקרוב, שהוא היה דווקא בקרוב מקום, לאיפה שהוא היה אתמול. אבל אז אומרים, לא קשור, למה? כדי אמר אביי, בדף. החנמי, בדף. אוקיי? אביי מתרץ כאן, שמדובר בעצם במדף שהיה מבחוץ, אוקיי? ושם, הוא דוחה טענה אחרת במקום אחר, והוא אומר שבעצם המשנה שלנו עוסקת בשבת שיש מדף גדול שיוצא ממנו, ואז הגוזלות בעצם באים ממקומות אחרים ויושבים על הדף. אז דווקא אם יש דף או מדף בעצם מחוץ, זה דווקא גורם לכך שלא נפסוק כמו קרוב. אוקיי? בגלל שזה מקום שמיועד לכל מיני יונים לבוא, ולכן יש חשש שגם חלק מהם נכנסו פנימה, והם לא אותם יונים שהיו קודם. אוקיי? ולכן אין לזה התייחסות לרוב הקרוב, כי כאן אין דין קרוב בגלל שהרבה יונים אחרים באים לכאן. אוקיי. שניים הוא מצא 3 אסורים. מה נפשך? למה שניים הוא מצא 3 אסורים? אי אחרין איננו, האחרין איננו. ואי לא אחרין איננו, האיק אחד עם הערב בהו. כאילו, או שהם כולם התחפו, או שהם לא התחפו, אבל נוסף עוד אחד, ואולי הוא ייקח דווקא את האחד הזה. אוקיי, נתחיל את העניין כאן לשתי דקות, אני רק אקדים קצת, אבל אני אשאיר את זה בשבילכם לסיים את הקטע הזה. 3 ומצא 2 מותרים. למה הם היו שם שלושה ומצא שניים, הם מותרים. אוקיי? שוב, האם אנחנו צריכים להגיד, פעם היו שניים, ועכשיו שלושה, זאת אומרת, כל המצב השתנה. ויכול להיות שהשניים עפו ונכנסו שלושה חדשים. אז כאן הם מביאים משהו אחר כאן, ואומרים, מחלוקת בעניין אחר. מי טיימה, הנעינו נינו וחד מיניו עזו לעמה. אוקיי? מה הסיבה שהם מותר? אומרים, אלו שהיו, הם אלו שנשארו. וחד מיניו עזו לעמה, כאילו, ואחד בא מבחוץ. סליחה, אחד ברח מכאן, נכון? אם היו שלושה ועכשיו יש רק שניים, פשוט אומרים, אחד נעף והשאר נשארו. אז הם אומרים, למה מתניתם רבי היא ולא רבנן? כנראה המשנה הזאת הולכת לפי שיטה רבי ולא רבנן, אוקיי? וכאן אני אסיים לפחות עם ההצעה. אוקיי? הם אומרים, זה דומה למחלוקת אחרת, וכאן נראה שבמחלוקת אחרת, בנושא אחר, כנראה המשנה שלנו תואמת שיטת רבי ולא חכמים. דתניא. הניח מנה ומצא 200 חולין. ומצא 200, חולין ומעשר שני מעורבים זה בזה. דברי רבי. וחכמים אומרים הכל חולין. אם הוא הניח מנה של מעשר שני, אנחנו לוקחים מעשר שני הפירות, פודים אותם על כסף. לוקחים את הכסף עולים לירושלים. הוא שם בצד מנה. מהזוז. הוא שם אותם בערימה. ועכשיו, הוא חוזר והוא מוצא, הניח מנה ומצא 200. הוא חוזר ויש פתאום 200. אז מה אומרים? כנראה זה חולין ומעשר שני מעורבים זה בזה. דברי רבי. וזה דווקא תואם את המשנה. למה? כי בעצם משהו נוסף, נכון? ומניחים שמה שהיה נשאר כמו שהיה, ומישהו פסול תוסיף עוד 100. והמאה הזה זה לא מעשר שני. חכמים אומרים, הכל חולין. למה הכל חולין? כי הוא אומר, המעשר היה מנה. אנשים לא מרבבים מעשר עם משהו אחר. ולכן אם כאן יש ערימה של 200, כנראה המנה הוא שם במקום אחר, ופשוט לא זוכר איפה הוא שם את זה. אוקיי? ולכן, עכשיו שיש לו 200, כנראה זה ערימה אחרת, כי אנשים לא מערבבים בין הדברים האלו. אוקיי? הניח 200 ומצא מנה, מנה מונח ומנה מוטל, דברי רבי. אוקיי? אם הוא היה שם 200 של מעשר שני, ועכשיו יש רק מנה, אוקיי? אז מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, המנה אחד מונח ומנה מוטל. אז אומרים שהמנה שהיה שם, רק שנייה, היו שני מנים של מעשר שני בעצם, בתוך טבע, ועכשיו הוא רק רוצה מונה. המנה. אז אנחנו אומרים שהמנה, רק שנייה, כן, אנחנו מניחים שחצי מזה זה מה שהיה. כן? היה 200 ועכשיו יש רק מנה, אז מה שנשאר זה כמעשר שני. וחכמים אומרים, הכל כולם הוא. אוקיי? אותו דבר שהם אמרו קודם. כן? מניחים שפשוט נטל משם חצי. אוקיי? וחכמים אומרים לו, אנשים בדרך כלל לא לוקחים חצי מהמעשר שני, אלא בעצם הם משאירים את הכל ביחד, וברגע שכאן אין את מה שהוא השאיר, כנראה הוא לקח את זה, שם במקום אחר, שכח, ושם 200 במקום, שזה חולין. אוקיי? ולכן, מה אנחנו רואים כאן? כן? שבעצם כשהם שני מעורבים, לפי חכמים, אנחנו מניחים שהכל כאן משהו חדש. זה לא מה שהיה קודם. אוקיי? ואז אומרים, אפילו תמר רבנן, היית מרלם רבי יוחנן, רבי אלעזר, דאמר תרוויו, שני גוזלות הועיל ועשויים לדדות. אוקיי? אז הוא אומר בעצם, אי אפשר להגיד ככה, כי בעצם יש הבדל בין היונים, כי הם זזים בעצמם. אוקיי? לעומת הכסף שרק זז אם מישהו מעביר את זה. אוקיי? יש מישהו שמארגן את זה, נכון? ולכן הם טוענים בעצם שחכמים אמרו שהכל חולין, כי כנראה בן אדם הזיז את זה. נכון? אבל אצל היונים בן אדם לא בא ומזיז אותו, כן? הם רק זזים מעצמם. ולכן אי אפשר להשוות בין שני המקרים. אוקיי? יש מהלך בהמשך בעניין הזה, ואז מדובר האם מדובר רק בשני, כשהיו שני כיסים שונים, המנה, כאילו המתיים, היו בשני כיסים נפרדים, כיס זה כמו סק כסף. או באחד, יש כל מיני דיונים בזה, אבל זה לפחות התחלנו את הנושא. אוקיי, אז לא יהיה שיעור מחר, מחרתיים וביום ראשון, נחזור ביום שני. בפסח, האם נמצאים? מי נמצאת בפסח? אם נתחיל לעשות, את לא נמצאת?
חול המועד, רק אני לא נמצאת.
אז חול המועד לא. כאילו יום שני לא אפשרי. חול המועד. אז יום רביעי של חול המועד.
לא.
לא, אוקיי.
אבל יום ראשון של חול המועד, כן.
יום ראשון של חול המועד, בשבוע שאחר מכן. אז אני דווקא לא נמצאת. אז נראה לי שנלמד ביום שני, ואז נלמד אחרי פסח, באיסרו חג בבוקר. אוקיי? איסרו חג עדיין נעשה ברבע לשמונה, ו... כן, זה כבר... יש לנו הרבה זמן עד איסרו חג.